יום ראשון, פרשת וישלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם סיפור שקרה את רב חיים קניבסקי שליטה. סיפור ששופך אור על הכוח של אמונת חכמים. בספר לחנך בשמחה מסופר שם על מייס ישעיהו בחייה של רבנית קניבסקי. יום אחד שלו הוא מספר שהוא למד עם רב חיים, שמעו דפיקות בדלת, רבנית פותחת, מגיע האברך לחדר במהרה ואומר שבפתח נמצאת אשתו עם שאלה של פיקוח נפש. השאלה הודות איזה טיפול מסוים שהרופאים טוענים שהיא חייבת לעשות, ואם לא היא תיכנס למצב של סכנה. והאישה הודיעה לרופאים שלא תעשה שום דבר עד שהיא תקבל את ההסכמה של רבינו. רב חיים שומע את העניין, מניף את היד בביטול ואומר היא לא צריכה לעשות את הטיפול, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. תלמיד חוכם אחד ששעה בחדר החציף מעט פניו ושאל את רבינו, אבל לא מדובר ברופאים שלא יודעים מה שהם מדברים. אם הרופא טוען שיש צורך דחוף לבצע את הטיפול, אז איך אפשר לראות לאישה שלא תצאת להוראה? אבל רב חיים הניף שוב את היד ואומר בצורה יותר ברורה, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. האישה עוזבת את הבית בשמחה, אבל האווירה בחדר לא נרגעת. היה שם עוד איתו מתחוכם שגם הוא העיז, המשיך לשאול איך אפשר להראות ככה, אחרי שהרופאים המומחים אמרו מה שאמרו, בדרך כלל הם יודעים מה שמדברים. ענה רב חיים ואמר, בוודאי שהרופאים לא מדברים סתם, ובדרך כלל הם סוללים נתיב רפואי שיש צורך לעשות אותו. אבל האישה הזאת היא הוכיחה, בעצם זה שהיא באה לשאול, שהיא חושבת שיש דבר שחשוב יותר מדי אדם של הקובעים, והוא הקובע. אז אם אלה בזה היא הוציאה את עצמה מהמסלול הרגיל של חוות דעת של רופאים, והפקידה את גורלה, כי פשוטו היא, במקום אחר, במקום ששמור מול הפחומים. אז אם כן, יש לה את הכוח לבטל את הערוץ הטבעי של חיי האדם ולצעוד בערוץ אחר לגמרי. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי שסיפר הרב רפואל ברלזון, מדור וסטורו שהיה בתד נאמן, מספר על ישיבת הריסרואל בסן פולו בברזיל. מספר שעל קרחת ג'ונגל קטנה סמוך לעיר הוקמה ישיבה לתפארת, אבל הכל היה עלול להיגדע בהתקפה ברוטלית של חבורת שודדים מצוידים בנשק אוטומטי, סגנון שלא מצוי בארץ אבל בהחלט מצוי שם בדרום אמריקה. הוא מספר שכל הבחורים של הישיבה הכניסו לחדר רמי, נשכבו על הרצפה, בעוד כדורים מתופפים מכל עבר, הם כמובן לא חדלים מלהגיד פרקי תהילים. הוא מספר שבסדר ישמעיה השומרים של הישיבה הצליחו לבדום את ההתקפה במחיר של פגיעה אנושה באחד מהם, ומיד אחרי זה הבחורים התפזרו לבתים, וההורים שהיו בפניקה וחרדה וצדק חששו להחזיר אותם לישיבה. ההנהלה של הישיבה התחילה לחפש אחרי שמרה, חברת שמירה טובה ביותר, אבל לא הסכימו לקחת חסות על כל הקמבוס של הישיבה לפני שמורדים את העצים מסביב, כדי שהעצים האלה לא ישמשו כהצבעה בהתקפה הבאה חד ושלום. ומאידך, החוק הברזילאי אוסר בתוקף קריטה של הצייר. עבירה על החוק שם עלולה להוביל למאסר בפועל מלבד כנס כספי גבוה. אז נעמד אחד עם מרביצי התורה בישיבה ואמר שיש לו פתרון, פרשת שבוע. יעקב אבינו עמד ברשות אחת הישיבות הקדומות בעולם. שם למדו תורה 12 תלמידי שיסיקו, שמהם צמחו והתפתחו כל בני הישיבות שמאזו מעולם. ואמר אותו אחד, שגם הישיבה של יעקב אבינו נצבה מול התקפה חזיתית של איסור. אבל היו לו כמה עצות לנצח במאבק. אז הוא אמר אותו אחד, בוא ניגש למפקד המשטרה, וננסה לפעול ככה. טוב, מפקד הישיבה, הוזמן אחר כבוד לקמפוס, אחרי סיור ארוך הוא נשאל ישירות כמה צריך לעלות את דרום שיעלה לאפשר לישיבה לגלח את העצים מסביב. הוא לחש שמדובר בסכום של $5,000, התנצל שהוא צריך להעביר חלק מהסכום לעוד אנשים, דמי לא יחד. וכבר למחרת הוא יוקר בית קפה בלבוש אזרחי, שם הניח נציג הישיבה מעטפה. וככה אמנם מתו כמה עצים, אבל תלמידי הישיבה שבו לתלמודם לחיים ולשלום. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, כי סורים סורים אלוהי קים ועם אנושי בטוחן. יש פה סיפור מעניין על האדמור מצז, בעל השפע חיים, שהוא היה בבסיס צבאי אמריקאי נידח בגלל לחיטת אונס של המטוס. מספרים שזה היה יומיים אחרי צום תשע באב תשע"ו, יום חמישי פרשת ואתחנן, שעה 10 לפני הצהריים, האדמור יוצא מאמריקה, בליווי שערו, רב נוצן אלברשטם, בנו של הרב הצדיק רב דוד אלברשטם, יוצא מקשנוב, היה בדרכו חזרה למחנות הקוראים בגרמניה. המעריצים הרבים שהוא רכש לעצמו נקשרו אליו בימי שהותו בארצות הברית, והם לא חדלו להפציר שהוא יבוא, שיבוא להיות איתם עוד קצת זמן. טוב, אבל הוא נאלץ שלא בטובתו לדחות הבקשה, שהמוני אנשיו ותלמידיו בניו בישיבות בפעולי החינוך והחסד ששארית הפליטה חיכו כבר בקוצר רוח, אז הוא הבטיח להם שהוא ישתדל לחזור להם לקראת הימים נוראים. אז הוא המריא בנמל לגרדיה בניו יורק במטוס נוסעים רגיל שאמור לקחת אותו עד לצרפת, ומשם לגרמניה דרך במסילת ברזל יחסית לא דרך ארוכה. אבל אז באמצע הטיסה קרתה הקלה על האווירון, הוא צריך לבצע נחיתת אונס של בדיקות, תיקונים של בטיחות. זה היה באחד מבסיסי הצבא ששכן באי הקנדי המרוחק, ניו פודלנד, ממש בלב האוקיינוס האטלנטי. הם פה היו אמורים, על פי התוכנית, להמריא הלאה באיחור של יממה עד פריז. טוב, מכיוון שבינתיים מתקרב ובא היום השבת קודש, אז השפחיים פחד שלא יגיעו בזמן למחות חצם, אז הודיע לאנשי צוות המטוס, שמטעמים דתיים הוא לא יכול להמשיך לא יכול להמשיך בטיסה איתם, עד מוצאי שבת. טוב, אותם אנשים הריילים נדמו מההודעה הבלתי צפויה, ניסו להסביר לו שברגע שהמטוס יהיה מתוקן ומוכשר וקשר לנסיעה, לא יתנו להם להישאר פה אפילו שעה קלה, זה יותר צבאי סגור. יצטרכו לעזוב את המקום מיד, אבל השפע חיים נשאר בשלום, אומר יעבור מה שיעבור, הוא לא יזוז אותו. באמת השם רצון ירוב יעשה, שהמטוס יצא לדרכו עם כל הנוסעים חוץ מהרבל, שהוא באופן יוצא מהכלל קיבל רישיון ממפקדת הבסיס הצבאי להישאר שם במשך כל יום השבת, תוך הבטחה להטיס אותו במוצאי שבת אל מחוז חפצו באווירון אחר שעשה דרכו מארצות הברית לאירופה, שינחת באי באופן מיוחד כדי לאסוף אותו. ככה סיפר אחרי זה הגאון הצדיק רבי משה קליין וחצי צדיק ירוך, האדמו"ר מאונגבר. במשך שבת התבודד השפע חיים לבד בחדר מיוחד שהעמידו לו אנשי הצבא, הוא לבש בגדי שבת, התפלל את התפילות שלו בדביקות, הלך 3 פעמים סעוד אוסו דמלכו קדישו, הכל לפי המנהגים הקבועים, בלי לשנות כלום. החיילים היהודים שהיו בבסיס שם, חיילים אמריקאים יהודים, הם באו לשאול אותו בסקרנות, מה טיבו של השטריימל שהוא חובש לראש. אז הסביר בינם וחביבות, זה בעצם מסמל את העוז, את הקיום הנצחי של עם ישראל. בני הביניים, הוא מסיפר להם, גזרו הצהרים על היהודים בארצות הגולה, כדי במטרה בשביל להשפיל אותם ולהתקלש בהם, לחבוש את הראש של כובע הזה, שעשו מזנבות של בעלי חיים. מה עשינו, אמר להם הצנזר הבא? הפכנו את הכובע הזה עצמו למקור של גאווה וכבוד, למצנבת אצילית חשובה, שלא משתמשים בה אלא רק בימי שבתות וחגים. ומה היה הסוף? זה ידוע לכולם, אותו גויים מרושעים שגזרו עלינו. כבר מזמן עבד אליהם הכלח, אבל אנחנו בית ישראל, חיים וקיימים. והוא הוסיף ואמר, כך גם אני עשיתי, כשהגרמנים הכריחו אותנו לבוש את המדים, קושטניקים, התגאיתי בהם, התפארתי, יהודי אני. טוב, שחלפו שעות היום, וראו כבר ג' כוכבים ברקיע, מוצאי שבת. אז בא למערב הצבאי, בא לרב הרב הצבאי לזרז אותו, שיעזור מהר את הבסיס. כמו שתוכנו עם הראש, אבל הרב עוד לא מוכן לזה, שאלו אותו למה, אז הוא אמר, בלבד שעל פי שיטת רבינותם עדיין לא יצא שבת, הרי מכאן במדינה, הוא היה נזהר לשמור שבת ותוספת כהלכות של 31 שעות, כדברי זקנו הרב מדינוב בספר בני סחר בשם האריז"ל. האם עכשיו הוא יפר את המנהג וייצא מוקדם לדרך? אז הוא עמד והסביר לאותו צ'פלין, אותו רב צבאי, שלפני שיעלה על האווירון צריך להבדיל תחילה על הכוס. כך הוא היה עומד עם הכוס המלא בידו וחוזר עשרות פעמים. הנה כלי שעושה יפתח ולא יפחות. תוך התרגשות, תוך התרגשות ורד, בלי שמישהו יהיה לו אומץ להפסיק אותו באמצע. עד שבינתיים חלף הזמן הדרוש סיים את העבדו אלה, והוא מוכן לצאת לדרך, הוא אפילו הספיק לאכול מעט מיני תרגימה, לבמלכה, שנזר בתמיד, ברגעים האחרונים לפני שהוא ימריא למטוס, והיה שמח בשמחה גדולה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים, יהלומים מגדולי ישראל. בגילאון פנינה עם חמד נובה, על האדמור שלו בן יום מן אשלג, שהוא סיפר פעם על מלחמה אחת שהכריז על בעל דובו, שהוא הכריז על הבעל דובו. ראה שהוא נסע על פי הוראה של אבא שלו, הבעל הסולם, לעיר חיפה, כדי ללמד שם שיעורים בזוהר הקדוש, בקבולה. באותה תקופה הוא גר בתל אביב, והוא היה צריך לצאת לחיפה מבעוד מועד להגיע בזמן. כל שבוע הוא אומר, מזדמן לי איזה עניין של פרדה, שבא לעכב אותי מלצאת לדרך, פעם אורחים, פעם פרנסה, אלא שהרבון שלו מעניק לחוש ריח, לזהות את אותו בעל דובור, ולא התעכבתי ויצאתי לדרך. וככה הניסיון היה גובר מעט לעת עד שום אחד, הובא לפניי שאלה קיומית דחופה, לא יכלתי לסרב. והתעכבתי עד שעה אחרי הזמן שהייתי צריך לצאת. חשבתי ומצאתי שכבר מאוחר, הוא חם מדי לצאת, גם אם אני אצא, עכשיו אני כבר לא אפגוש שם את התלמידים, אבל בכל זאת החלטתי לצאת כדי ללמד בעל דובור לקח. נסעתי והגעתי למקום ושבתי, כאילו ממד שבאתי, והוכחתי לעת שערה, שאני לא מוותר בכלל. אבל ראו זה פלא, הוא אומר, מאותו נסיעה ארוכה מויגעת, שנסיעה לריק זה הנראה, מאז פסקו כל המניות לאותה שעה יהודה. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי, שאלה משולחנו של הרב הגאונר ומתחלה משבר זאת שליט, המויר הירואי, מאוד שמחה, מודיעין אלי. שכך, היום אין לנו את השאלה, וזאת השם אחר תהיה את השאלה. אנחנו עובדים בשיעור דפויים והלוכה. אנחנו עובדים בסימן של המדלת, בפקופוב. באיזה אופן מותר לגרום לגוי לחבוד בשבת שרפה כשאין בחשש תקונת? ומהו התיקון למי שנכשל בחילול שבת משוגג השם ישמור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נשמע היום בשלוחה אחת השיעורים הנפלאים לפי הרבנים הגאונים ונרווה נחת. וכדרכנו, בואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפו מבעל אופן. שריפה שפרצה בשבת ויש בה חשש סכנה לחיי אדם, חובה לכבות אותה. ולכן, אם פרצה שריפה בדירה של בית משותף, או בבית שיש עלולה להתפשט ממנו לבתים אחרים, צריך לכבות אותה או להזיק את מכבי אש, כיוון שבדרך כלל יש במקרים אלה סכנה לחיי אדם על ידי התפשטות האש. אבל שרפה שאין בחשש לסכנה נפוצת, גורן שפרצה הבית מבודד שידוע שהוא ריק מאדם, וכי אין חשש לסכנה מחמת צינורות וכבלים שמובילים גז וחשמל, שמה יהיה אסור לכבות אותה. במקרה כזה אסור גם להגיד לגוי לכבות אש, בחשש שם מתוך הבעילות להצלת הרכוש, יקשלו בעשיית איסור דורס לצורך ההצעה, אבל האדם זר שהוא לא מבעלי הרכוש, יש אומרים שמותר לומר לגוי לכבות האש, כיוון שהאמירה לגוי מותרת לצורך מניעת הפסד. מותר לבעלי הרכוש לקרוא לגוי בלי שיגידו לו לכבות, וגם מותר לומר לו, בפניו, מותר להם לומר בפניו שכל המחבל לא מפסיד. וייתכן שיהיה גם מותר לומר לו ישירות אם תחבל אותו. ואותו דבר, כל אירוע שמתרחש בשבת, לא רק סלחה, כל אירוע שיש בו חשש לנזק או להפסד ממון משמעותי, למשל הצפה של מים, אסור לבעלי הרכוש במקום האירוע להגיד לגוי לעשות מלאכה להציל את הרכוש. אבל מה? מותר להזמין את הגוי למקום האירוע. ולדעת השוכנוח מותר גם להגיד לו, כל העושה פעולה פלונית אינו מפסיד. אבל לא לומר לו ישירות, שאם תעשה פעולה פלונית לא תפסיד. בכל מקרה שהמזוזות או ספרי הקודש של הבית עלולים להיפגע בשריפה או בעצפה של המים או בכל אופן אחר, אז יהיה מותר במקרה הצורך גם לבני הבית להגיד לגוי לעשות מלאכה לצורך ההצלה. אבל במקרה שהסרת המזוזות או פינוי הספרים כרוך באיסור דאורייתא, כגון פירוק מהקיר באופן שיש בו איסור מלאכת צויתר, או הובלה של ספרים ברכב מחוץ לזירת השריפה, בזה עדיף לומר לגוי לחוות אש, כיוון שהכיבוי מלאכה שאין לו צריך לגופו, שלדעת רוב הפוסקים, היא אסורה מדרבנן. מי שמחלל שבת בשגגה, בין מאיסור דאורייתא, בין מאיסור דרבנן, צריך להתענות שני וחמישי במשך 40 יום, והוא רשאי לדחות את התענית לימי חוף הקצרים. ובלילות שאחרי התענית לא יאכל בשר ולא ישתה יין. ואם הוא רוצה לפדות את התענית לצדוקת, אז הוא ייתן שווי של 12.8 גרם כסף נקי לצדקה עבור כל יום של תעניס, אם זה אפשרי עבורו. העשיר ייתן בהתאם לאושרו, כיוון שהטעם שהפדיון מועיל הוא שצער הוצאת ההמון שקול כנגד צער התעניס. כשאין לו צער, אז הפדיון לא מועיל. ויש אומרים שגם בימינו נוהגים תיקונים האלו. אחרי שמגדולי האחרונים שכתב, תיקונים הנזכרים בראשונים, אין אנו ראויים לראויים להם, ודקדוק בשמירת השבת וכל המתת מלאכות, הוא הטוב שבתיקונים. ובנוסף, כשהוא שגג באיסור מלאכת דאורייתא, אז הוא ייתן שווי של כבשה או של שעירת עיזים לצדקה, כיוון שאילו היה חי איזן ניס המקדוש, אז צריך להביא חטוס מהבהמות האלה. תודה, וכן גם ראוי שילמד פרשת חדש של התוירו עם הפירוש. עד כאן בניין דברים בהלכה שנלמד היום. נחזור על מה שלמדנו ביום חמישי. עשיית מעשה שגורם למלאכה שתעשה מאליה, גרומת, מותרת בשעת מדאורייתא ואסורה מדרבנן, והתירו אותה לצורך מניעת הפסד ממון. לצורך מניעת הפסד ממון מותר לשפוך בשבת מים סביב האש, שכשאשר האש תגיע אליהם, אז אותם מים יחברו אותם. או להעמיד כלים מלאים מים, שכשהאש תגיע אליהם הם ידבקו מאחור, וישפכו על אש ויחברו אותם. אסור מדאורייתא לאבא לצוות על הבן שלו, לעשות מלאכה שאסורה בשבת, גם אם הילד טרם הגיע לגיל חינוך, ואינו לא חי במצוות אפילו מדרבנן. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, כחלק מפעולות כביסה שאסורות בשבת, אסור להשרות בגד במים או להרטיב אותו. לדעת רוב הראשונים, האיסור מדאורייתא בהשרת הבגד בהרטבה שלו הוא רק שיש עליו לכלוך כלשהו. ולמה? בגלל שהמים גורמים להסרת הלכלוך. אבל כשהוא לא מלוכלך, מדאורייתא מותר להשרות אותו ולהרטיב אותו. אלא שחזל אסרו את זה מחשש, שאחרי זה הוא ישחוק את הבגד. ולכן, באופן שאין חשש לסחיטה, כגון שהוא מרטיב אותו בקצת מים, אין איסור בהשראה ובהרטבה אף מדרבנן. יש מהראשונים שסוברים שגם בגד שלא מלוכלך, מדאורייתא יהיה אסור להשרות אותו במים או להרטיב אותו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. מדוע, אם דפיים מתלמוד בבלי, סליחה. מדוע אנשי אלכסנדריה נקראו בבלים? ומה יש בגיהנום? ומה הדינו של לחם הפונים שהונח על ידי קוף? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת מנוחת דף קוף. אתם כבר זוכרים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בדף היום מתלמוד בבלי על ידי הרבנים הגאונים בצורה ברורה, מהירה ונהירה ולרוות נחת. ואנחנו ממשיכים עם קינן חוכמה, חוי וסלבובס. נשאר הבחינה פרק ד' אומר החומר סלובס, והפינה השנית, סימן החוכמה הנראה במין האדם אשר הוא העולם הקטן, אשר בו השלמת סדרי העולם ויופיו וזיוונו ותמימותו. יש פה איזה לקט, איזה מאמר נפלא שהתפרסם בגיליון פסח של יתד נאמן בשנת תשס"ט. עשו שם איזה רב שיח של אנשי מדע ורפואה. אז סיפר שם אחד המשתתפים, דוקטור יוסף קליינמן, שבמחקרים הרבים שהוא עשה בתחום האנטומיה, גילה דבר מופלא. הקדוש ברוך הוא שם חותמת מוטבעת בגוף האדם, בכמה וכמה מקומות. למשל אומר, ביד האדם יש בכל אצבע 3 עצמות, אבל באגודם יש 2 עצמות. וזה כמינינו ד', לזה יש להוסיף 5 עצמות שקיימות בכף היד, סך הכל 19 עצמות. להם יש לצרף את 7 עצמות שנמצאות בפרק בין היד לזרוע, ומכך הולך סך העצמות בפרק היד כפיו כמניין שם הוויה. אותו דבר ברגלי האדם, בראש, בעצמות החזה, הצלעות, בכל צד יש 12 צלעות, ועוד 2 עצמות מקדימה בחזה שקבועות קלביקולות, סך הכל כפיו צלעות. ככה, וככה גם בראש וברגל, כמו שאמרנו. הרי שהקדוש ברוך הוא קבע את החותם שלו בגוף האדם הרבה הרבה פעמים. יפה. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי, בהלכה שנלמד היום, כלל חצי וזין, היא עוסקת בעדר לספר לשנורה על אדם שמוחזק לרשע בעבורות מסוימות, שבעבורה מותר לגנות אותו. ומה זה מוחזק? אומר חפץ חיים בלשונו התאורה, כל שהוסכם בפני אנשי העיר לרשע, עד שלא ייפול להם בו ספק. אחמת שמועות רעות שיוצאות אליו תמיד, מנעני נעוף וכועצב. דברים אומר חפץ חיים שנתפשט ידיעת מסורן בכל ישראל. אבל מיד מסייג את זה חפץ חיים. אם יצא עליו כל בעל מלבד, יצא הכל. אסור לסמוך עליו ולגנתו חז ושלום. מהבירור מוסופים שבמהדורת דיר שהוא מבין בזה פרט חשוב, שאם מספר בעצמו גם כן חוטא בעבורות האלו של מי שנאמרים עליו בעזרי הגנאי. אז הוא כתב החפץ חיים לקמון, בלכות לשנורא כלל יוד, שאסור לדבר עליו בשנורא, כי איש כזה, ברור שאין כהבנה שלו שהוא מספר עליו את עזרי הגנאי לתועלת שהתרחקו בני אדם מדרך הרשע. כי הוא בעצמו כזה. אלא כל הכוונה שלו לשמוח לידו, לבזות אותו. הוא אומר חפץ חיים שהרי יהוא מלך ישראל, נהנה של זה שיוחיד את בית החוב, ולמה? כמו שגם בו היה את הרבן של עבוד אזורי. על פי זה כותב לקמן בספר 3 משאר התבונה, שמי שמספר לשנור על החבר שלו, גם מה מותר לו לגנות אותו, בגלל שהוא רשע, ימלא ברדת וזיע, אומר חפץ חיים, כשיתבונן ייתם, שמה גם הוא נכשל בעברה הזאת עצמה או בעניינים אחרים מקויצה בזה. והוא יענש עבור הצער על האיש שסיפר עליו. כאילו סיפר האדם צדיק. ימשיך החפץ חיים ואומר, וגם אם הוא בדק היטב, ולא מצא בעצמו כזה חטא, ידע שמעתה ואילך, אם יעבור על האיסורים כמו אלה שגונה את חבריו עבורו, מיד ייפקד עליו למפרע. עבור מה שדיבר בזה החברו. פחד פחודים. חילוני שחזר בתשובה, דעת רב חיים קניבסקי, בדרך שיחו, שצריך כפרה גם על כל דברה לשנור שדיבר על החברים שלו, שהיו חילונים כמוהו, כיוון שאין עצר לדבר על מי שאינו מצטחו, אם גם הוא בעצמו משהו כמוהו, כמו שביארנו. ולסיום התחזקות יומית, בספר קניין תורה מובא, שסיפר הגאון רב חיים ברמן שליטה, כשהרב שך היה בן 80, היה צריך ניתוח והחדירו צינורית ברזל לבשר שלו, והצינורית זזה מאיזו סיבה, והיה להם איזה ייסורים מאוד גדולים. הוא אמר, ריבון שלו אליו, ייסורים זה טוב, אבל תן לי שכל לקבל אותם באהבה. נשתדל לחוש שהייסורים לא טובתנו, ונבקש מהשם שנדע לקבל אותם באהבה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ושבוע טוב, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.